ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ולמרות שכבר הרחתי במהלך הפודקאסטים, הרחתי שמאים והרחתי עורכי דין, ואני עצמי דיברתי על זה, אני הזמנתי היום חבר שזכיתי להכיר, וזה מה שאתם שומעים בפודקאסטים האחרונים, עוד פעם במסגרת הנטוורקינג, עסקים עושים עסקים, ביז מייק ביז, זכיתי להכיר את גלעד פאר, שהיום שאני כבר יותר יודע מי הוא ומה הוא, אבל קודם כל הכרתי בן אדם, וזה הדבר הראשון שמשך אותי גם לדבר איתו וגם להזמין אותו, והיום אני יותר מתמיד מבין כמה לא טעיתי ואיזה איש מקצוען יושב מולי. והמטרה של המפגש שלנו והמטרה שגלעד עלה היום לירושלים, זה כדי לעשות לכל מי שאו מוכר ובעיקר רוכש מקרקעין, וזה לא משנה עם דירה וזה לא משנה עם קרקע חקלאית, ואנחנו נדבר על הכל, לעשות סדר והבנה של איך לעשות את זה נכון, כדי לא לעשות טעויות. אז תודה רבה גלעד שטרחת ועלית עד לירושלים, ואנחנו כבר יושבים מלא זמן ואנחנו מדברים, ואנחנו מרגישים שיש לנו עוד המון על מה לדבר. אז אני מציע שככה, כמו כל פודקאסט שאנחנו מתחילים, תספר לכולם מי זה השמאי גלעד פאר.
צהריים טובים, לי קוראים גלעד פאר, אני מאוד שמח להיפגש עם צחי, חבר יקר, ועושה שירות נהדר לקהל המאזינים, שהמטרה היא לחסוך טעויות, טעויות יקרות. בנדלן כל טעות זה טעות יקרה, בדרך כלל. אז באתי לעשות קצת סדר מהניסיון שלי, נספר קצת רקע, הייתי מנהל נכסים של מגה, אני משמש כמומחה מטעם בית משפט במספר בתי משפט, אני שמאי של בנק, ועושה, אני סוג של מכון בדיקות, כמו שיש מכון בדיקות למכוניות שבאים לבדוק רכב, אז אני סוג של מכון בדיקות, יש לי את הצ'קליסט, שאני בודק את המצב התכנוני, מצב משפטי, סקר מחירים, היתרי בנייה, כל מה שקשור, לפני שאני לוקח החלטה, אם זה כדאי, טוב או לא טוב.
אתה יודע, אתה אומר כאן איזה משפט שאתה מכון בדיקות, ואתה יודע, אחד הדברים שלי כואבים, ואני אומר את זה המון בהרצאות שלי, זה שאנשים קונים מכונית ב-40 אלף שקל, 50 אלף שקל, 70 אלף שקל, קונים מכונית והולכים עושים את המכון בדיקות שאתה מדבר עליו, ומשלמים על זה 700, 800, 1,000 שקל, וזה שהאסון הכי גדול שיכול להיות להם זה שלאוטו יש איזה שסי, ואז ירד 50% מערכו, או אם המנוע יהיה גמור וירד עוד איזה סכום. אבל אנשים הולכים לקנות נדלן, הולכים לקנות נכסים
במיליוני שקלים.
במיליונים של שקלים, וגם לא לוקחים שמאי שיבדוק להם, או לא לוקחים מישהו שיבדוק להם את זה, אבל יותר גרוע, גם לא לוקחים עורך דין, ולא עושים את כל הבדיקות, ולא עושים את כל מה שצריך, בייחוד אלה שקונים דירות חדשות. ותכף אנחנו נדבר על המשמעויות של מה שזה עושה, ואני חושב שנתחיל, נתחיל מה, אתה יודע, מה פשוט. בוא נתחיל באמת, אני הולך היום לקנות דירה למגורים, מה אני צריך לבדוק? מה תשומת הלב שלי צריכה להיות, חוץ מהבדיקה שלא ניכנס אליה, שאנחנו בודקים את הדירה ובשטח ובכל. בוא נדבר, ניכנס לתחום המשפטי, אבל ניכנס גם למסביב.
אוקיי, אז אם אני רוצה לקנות דירה, מעניין אותי מה השווי שלה. עכשיו, כדי שנגיע לשווי של דירה, צריך שיתלכד המצב התכנוני, והמצב המשפטי, והמצב הפיזי של הדירה. עכשיו אני ארחיב מה הכוונה. במצב התכנוני, אני רוצה לוודא, א', שהטאבע, תוכנית בניין עיר, מאפשרת מגורים שם, ושיש היתר בנייה, שהוא בנוי בהיתר. יש המון בניינים בישראל שבנויים ללא היתר. תתפלא. ואז אתה תרצה לקחת משכנתה, יבוא שמאי מהבנק, יגיד, זה לא בנוי ביתר, שווה פחות. אותו בניין, שני בניינים צמודים, אחד בנוי ביתר, אחד לא בנוי ביתר, יש לזה השלכות.
אני, יש לי כאן איזה משהו מניסיון, שאולי תפתור לי אותו. אני בעבר רציתי לקנות, אני אגיד את הכתובת, רחוב צהל 21, 19 בחיפה. באנו לקנות את הדירה שם ללקוח, אין היתר בנייה. אין היתר בנייה, הגעתי לוועדה, הגעתי לסגן יושב ראש הוועדה המקומית, והוא אומר לי, אין היתר, ואני גם לא מוכן לתת לך אישור, הרי אני רוצה שתדבר איתי גם על התחליף שיש לה היתר. ואני אומר לו, אוקיי, אז בוא, אני מוכן להגיש בגץ, בוא נהרוס את הבניין. אם אתה טוען שהבניין נבנה בלי היתר, בוא נהרוס אותו. הרי היתר סך הכל עבד. איך אני מתייחס לסיטואציות כאלה? איך מתייחסים לזה? הרי זה ברור שהבניין נבנה ביתר ורק הוא איננו. איך מתייחסים לדבר הזה?
אז קודם כל, כשמי מעניין אותי מתי נבנה. זאת אומרת, יש הסמכתאות, הרי התחילו לחייב ארנונה ומים באיזו שנה מסוימת, אז יש איזה דייטינג מסוים שאני יודע להתכוונן. אם חוק התכנון והבנייה יצא בשנת 1965, הבניין יש הסמכתאות שהוא קיים לפני 1965. זאת אומרת, חוק התכנון והבנייה לא חל עליו, החוק רץ קדימה, לא אחורה. אז יש פה הבדל של מתי, על איזה שנה אנחנו מדברים. אם הוא נבנה לאחרונה, ללא היתר, אז זה יותר מורכב. זאת אומרת, זה יותר חמור. זה עבירה פלילית למעשה, אם בנוי ללא היתר. אבל אם זה בניין ותיק ישן, שנבנה לפני 1965, העירייה לא יכולה להוציא צו הריסה, היא לא יכולה להרוס את זה.
אוקיי, אז איפה אני נמצא? אם אני רוצה לקנות שם דירה, איפה אני נמצא בסיטואציה מול הבנק, או למעשה מול השמי, שאומר, אין, אני לא מוצא את היתר, אני לא, ועכשיו העירייה לא נותנת אישור, אז מה, אי אפשר לקנות שם את הדירה?
אתה תוכל לקנות, אבל מופחת. זאת אומרת, השמי יעשה הפחתה, כי אין היתר, כי הוא נבנה לפני איקס שנים, עשרות שנים, אבל אתה לא תקבל את מלוא הסכום שאתה רוצה.
אוקיי, תסבר לי את האוזן.
כי אתה צריך את האישור הזה, זאת אומרת, אין אישור בעירייה, בדרך כלל העירייה מוצאה אישור, כאילו, אני מכיר את זה מניסיון שלי.
אז אני אומר לך שבמקרה הזה, ואנחנו קיבלנו הרבה אישורים בעיריית חיפה, אני אומר לך שעל הבניין הספציפי הזה, אתה רואה שזה גם זכור לי, לא הסכים לתת לי אישור.
אז צריך סיבה, למה לא נותנים את האישור? סתם ככה?
היה שם מספר בניינים באותה סביבה, בקריית אליעזר, לא הסכימו לתת אישור, אבל אתה אומר במצב כזה, איזה הפחתה יש על זה? של כמה?
זה כבר תלוי לשמי, כל אחד כמה שהוא קובע, אבל אם היה עסקאות, אם היה רישום של משכנתאות בבניין, יכול להיות הרבה פרמטרים שאתה מסתכל על כל המכלול ולדעת מה הכי מומלץ ללקוח, אם בכלל להיכנס לזה או לא כדאי להיכנס לזה.
אוקיי, אז בואו נמשיך עוד. מה צריך הלקוח לבדוק? זאת אומרת, איזה מסמכים הלקוח צריך לבדוק ואיפה עדיף לו ששמאי יבדוק את זה במקומו.
אם הוא יודע להסתכל על תוכניות, על היתרי בנייה, ולבוא ולגעת בקירות, ולדעת מה בנוי בהיתר, מה לא בנוי בהיתר, יכול להיות שבנוי בהיתר רק שלושה חדרים, ובפועל יש חמישה. דירת, כל מיני דירות גן שהרחיבו אותם ללא היתר, או דירות בגג, חדרי כביסה.
בוא נגיד שצריך לשים יותר דגש על המטרים, ולא על כמות חדרים בדירה.
על המטרש, כן, פשוט כן. אני כשאני בא עם הסרטוט לנכס, אני נוגע בקירות, אני עובר קיר-קיר, ואני אומר, אוקיי, פה היה אמור להיות מטבח זז, פה אמור להיות מרפסת, בפועל יש לנו חדר, כל מה שלא תואם את היתר בנייה, יש לזה השפעה, השפעה בשווי. לפעמים אני מפחית גם כן עלויות פינוי והריסה, כדי להתאים את זה להיתר. זאת אומרת, לא רק שאני לא נותן פרס לעבריין בנייה, אני גם מפחית מהשווי.
אני לא רוצה שאנשים יתבלבלו. הרי אם לקחתי את הדירה והעברתי את המטבח לסלון, זה לא עבירת בנייה.
אם אתה שינית בתוואי של הרכוש המשותף, זה דירה בבניין משותף, אתה שינית מקלחת לדוגמה, ולא התקנת את הסרטוטים, ופתאום יש נזילות, אתה אחראי על כל הנזק.
בסדר, אוקיי.
שינוי פנימי לא מצריך היתר, אבל באינסטלציה בבניין משותף, צריך שזה יהיה מאוגן, חתום על ידי מהנדס אינסטלציה, והכל
ברור.
כמו שצריך.
אוקיי. אז איזה עוד בדיקות אנחנו עושים שאנחנו...
אז אמרנו כל מיני חדרי גג שסיבו אותם לדירות מגורים, חדרי עסקה שסיבו אותם למגורים, אם זה משרד שסיבו אותו לדירת מגורים ללא יותר.
אז בוא ניתן על זה דגש, בגלל שזה אחד הדברים שתופסים מאוד מאוד חזק, ואנחנו יודעים שהיו הרבה תקדימים לזה, ואתה אפילו עצמך סיפרת לי על מקרה מאוד מעניין של חדר עסקה, אז בוא תסביר לאנשים במה אנחנו מדברים.
חדר עסקה בדרך כלל הוא רכוש משותף של כלל דיירי הבניין. יכול להיות שהדיירים הסכימו להצמיד את החדר עסקה לתת חלקה מסוימת, והסבו את זה לדירת מגורים, ובנסח טאבו זה רשום כדירת מגורים. אבל ביתר בנייה זה עדיין מופיע כחדר עסקה. כאשר יבוא קונה לרכוש את זה ויצריך להתבסס על משכנתה, הבנק לא ייתן משכנתה על חדר עסקה.
א', חדר עסקה זה רכוש משותף, אבל גם אם זה היה רכוש שלי, גם אם זה היה רכוש שלי...
ועדיין מופיע כחדר עסקה ביתר בנייה, זה לא דירת מגורים.
אני חושב שזה גם תקף, אתה יודע, בחיפה יש הרבה בתים שיש שם חדרי כביסה.
גם בתל אביב, מלא.
אוקיי, אני מדבר על איפה שאני יותר שולט בחומר. אז אתה אומר גם בתל אביב, יש חדרי כביסה, יש חדרים על הגג, שהם גם חדרי כביסה או מחסנים. זאת אומרת, איך אני יודע שאני עכשיו נכנס לדירה, שבעצם אני קונה את השטח העיקרי של הדירה, מה שבאמת מופיע בהיתר, ולא מופיע איזה קוריוז שאני קונה איזה משהו, או שאני בעצם בכלל קונה דירה שהיא מחסן, ואנחנו יודעים שגם לזה היו תקדימים.
בהחלט, בהחלט. צריך לבדוק, אין מנוס, צריך להגיע פיזית לנכס עם היתר בנייה, לגעת בקירות, אם אתם יודעים איך לעשות את זה, מעולה, אם לא, תעזרו בבעלי מקצוע, אדריכל, הנדסי בניין, שמאי מקרקעין, מישהו שהוא למד את זה במסגרת לימודים פורמליים, שיודע איך להתעסק עם זה. פותח סוגריים ואומר, העורך דין שמייצג אותך בעסקה לא מגיע לנכס לבדוק את הדברים האלה, גם לא מצפים ממנו שיעשה את הדברים האלה, אבל עדיין בתי משפט מטילים את האשמה על העורך דין. על רוב, רוב האשמה.
בשביל זה הרבה עורכי דין לא יסכימו לעשות לנו עסקה אם אין לנו שמאות מוקדמת.
נכון.
אין לנו, אז בוא רק נזכיר.
למה שיקח סיכון מיותר?
מה ההבדל בגדול בין שמאות, שאני עושה שמאות מוקדמת, לשמאות לצורך משכנתה? מה יהיה ההבדל העקרוני?
בשמאות מורחבת של בדיקות, שהיא במסגרת בדיקות לפני רכישה, שהרוכש גם מסתמך על חוות הדעת, אז קודם כל היא תכלול את המצב התכנוני. מה שבשמות של משכנתה לא מפרטים מה המצב התכנוני. איזה טבעות חלות, איזה שימושים מותרים, זכויות בנייה לא מנוצלות, כל הדברים האלה לא בודקים במסגרת שומה של משכנתה, אבל במסגרת בדיקות לפני רכישה כן בודקים את זה, וכן נותנים לזה דגש, וגם עושים, בודקים חובה לבדוק את היתרי בנייה, בודקים עסקאות דומות בסביבה, גם כמה שנסגרו בפועל וגם כמה שמבקשים, וכל המהות של הבדיקות לפני רכישה זה שהקונה יכול להסתמך על החוות דעת הזאת. בגלל זה היא גם נורא יקרה, כי אתה מסתמך עליי, ואם יש פלטה או פספוס של משהו, אז הביטוח האחריות שלי המקצועי מכסה את זה. בגלל זה כשאתה פונה לשמאי מטעם הבנק, הוא ישאל אותך דבר ראשון, חתמת חוזה או לא חתמת חוזה? אני צריך לדעת איפה אני עומד. תגיד, לא, אני שוקל לקנות, אנחנו לקראת חתימה, שחור או לבן, חתמת, לא חתמת. אם לא חתמת, זה נופל במסגר בדיקות לפני רכישה.
מה יהיה ההבדל בעלות של בין שמאות מוקדמת לבין שמאות...
זה נניח בטל ב-60, ממש, כאילו, אני רואה לך, ההבדל של 2,000 שקל על דירה שבשווי 4-5 מיליון שקלים. זאת אומרת, זה זניח, זה בטל ב-60, זה לא פקטור שאמור להחליט, אוקיי, זה מה שישבור אותי, לא להיכנס לעסקה הזאת. כשאתה קונה נכס ב-4 מיליון שקלים, בוא, יש לך גם 2,000 שקל לבצע בדיקות.
גם אם זה 4,000 שקל, וזה עושה לי את השקט, וזה מביא אותי לעסקה הנכונה, ואני יודע שאין גניבה של שטחים, ואין ניצול של שטחים שאסור, או הכנסה של שטחים ציבוריים, זה מרגיע לי את העסקה.
נכון, וגם מה שסימנו לך זאת החניה שלי, אתה בודק את התסריטים, אתה אומר, לא, זה לא חניה שלו.
טוב.
וקודם אז... דיברנו על שכונת התקווה, דרך אגב בתל אביב, אז שם זה ממש, זה רשום פנקס השטרות בטאבו, זאת אומרת, זה לא יודעים בדיוק מי...
אז אולי תסביר מה קורה באמת בתקווה.
אז בתקווה, בגלל שלא עשו פרצלציה, בחלק מן, עכשיו מקדמים את התהליך של הרישומים הנכונים, אבל תחשוב, אתה קונה שם נגיד בית צמוד קרקע, ואתה מכנה את הרכב, פתאום בא לך שכן ואומר, לא, זו חניה שלי. עכשיו, אתה לא יכול להוכיח. כי זה, אין רישום, אין הצמדות.
יש שם מושה, שזה בעצם בעלות זכות בחלקים לא מסוימים. זה אין תתי חלקות ואין חלוקה מסודרת של השטחים.
נכון. זאת אומרת שיש על אותו מגרש כמה וכמה בעלים, ולא יודעים בדיוק מי מהבעלים, איפה בדיוק הדירה שלו, איפה הנכס שלו, איפה החנייה, איפה המחסן. חסר פרטים. בגלל זה בטאבו יש כמה פנקסים. יש פנקס השטרות, פנקס הזכויות, פנקס בתים משותפים.
תסביר.
פנקס בתים משותפים, הכל ברור, יודעים בדיוק מי הבעלים, מה הדירה שלו, מה כיווני אוויר, מה הסרטוט, איפה החנייה, איפה המחסן, יודעים בדיוק.
הפרסלציה או החלוקה בעצם יד לרזולוציה של דירה או נכס. ספציפי. אנחנו יודעים כל נכס ספציפי, איפה הוא נמצא.
יש זיהוי ודאי, זה נקרא יפה. זיהוי ודאי.
יפה, מצוין.
בפנקס הזכויות אין לי זיהוי ודאי. חסר פרטים. בפנקס השטרות, שם זה בכלל המערב הפרוע, כי שם לא יודעים הרבה מאוד פרטים. לדוגמה, אני יכול לך דוגמאות מפנקס השטרות, הדירה רשומה על שם יוסף, בלי שם משפחה, בלי תעודת זהות. בפרטים, 40 מטר מהבאר. איזה באר, לאיזה כיוון, חסר פרטים. וזה מקרים אמיתיים, שאתה נתקל בהם בפנקס השטרות. בפנקס בתים משותפים, בחיים זה לא יקרה.
אני חושב שהחיבור בין פנקס השטרות למעל זה, זה השטרות שיש להן גם תסריטים.
נכון. שיש זיהוי ודאי.
למשל, אני מחזיק בעצמי בנכס בחיפה, בבניין שיש אומנם רק רישום של שטרות, אבל יש תסריטים שבעצם כמו בתיק בית משותף מחלקים ומסביעים כל אחד איזה דירה שלו, וחלוקה של השטחים המשותפים, וכולם חתומים על זה.
הסכם שיתוף, יש הסכם שיתוף בין בעלי הזכויות בחלקה.
כן, זה לא בדיוק הסכם שיתוף, אבל זה בעצם יש את התסריט שמצביע שכל אחד רשום עליו איזה חלוקה לדירות, ולכל דירה יש את התסריט שלה. זה הופך את זה למצב הרבה יותר סימפטי מאשר השטרות הרגילים, שבאמת אין, זה כמו מושה רגילה, אין אפשרות לייחס את זה, וצריכים מאוד להיזהר בזה. אז אנחנו מבינים עכשיו בעצם איזה דברים אנחנו צריכים לבדוק, אבל אתה זרקת לי משהו לפני השיחה, שזה משהו שאני מאוד מדגיש בלימוד שאני מלמד את הקורסים. אנשים הולכים לקנות דירה, בייחוד בדירות חדשות, והם קונים, ואמרת, ופתאום הם מגלים שיש לפניהם איזה מגדלים, או פתאום הם מגלים, או שיום אחרי שהם קנו, בונים להם מגדל מול הבית. איך אני נמנע מהדברים האלה? למה אנשים נופלים, ואני תכף אתן לך דוגמה מפה, איך אנחנו מונעים מליפול ולגלות דברים אחר כך?
לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. לקוח שלי קנה פנטאוס בתל אביב ב-12 מיליון שקלים. הוא בקומה 12, אוקיי? הוא פינטז על לשים ג'קוזי בגג, להשתזף, ליהנות, להסתכל על הנוף לכיוון הים, לכיוון מערב. אז זה הפנטזיה שלו. שנה אחרי שהוא נכנס לדירה, פתאום הוא רואה טרקטורים. 20 מטר מהבית שלו מתחילים חפירות. אולם חבר, מה אתם עושים פה? אמרו לו, פה אנחנו מקימים תשתית לקראת הקמת מגדל של 25 קומות. מה זה אומר? א', יסתירו לו את הנוף, ב', כל השכנים מעל קומה 13 משקיפים לו לתוך המרפסת, זאת אומרת, פגיעה בפרטיות. על פניו, הוא יכול להגיש בקשה לתביעה לירידת ערך, לתבוע את הוועדה המקומית שאישרה שנפגעו לו הזכויות. ואז שהוא פנה אליי כדי לכתוב חוות דעת לירידת ערך, בדקתי את הטאבה, את התוכנית בניין עיר של החלקה שממול. והחלקה שממול אושרה הטאבה לבניית המגדל
לפני שהוא קנה.
3 שנים לפני שהוא קנה. זאת אומרת, בזמן שהוא קנה, כבר הייתה תוכנית מאושרת לבניין. אילו הוא היה פונה לשמי, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות פה פנטאוז שמשקיף לים, תוודא שהנוף הזה נשאר לי, או תוודא מה הולכים לבנות במגרש הריק שנמצא מולי.
אז לא, אז פה חשוב לי, אתה אומר פה משהו שלדעתי הרבה אנשים לא שימו, וזה החידוש של הפודקאסט הזה, מבחינת הבקשה מהשמיים. נכון שאני מלמד את זה, לעשות את זה בקורס, אבל פה זה אומר כשאתה בא לשמי, הרי באופן עקרוני שאתה קונה דירה, אתה לא אומר לשמי, תבדוק את כל התוכניות בסביבה. אבל, ואז הוא בודק את הקשרות של הדירה שלך, נכון? הוא בודק את הקשרות של הדירה שלך, ובודק שבאמת אתה קונה והבניין והיתר וכל מה שדיברנו, ובאמת הדירה בגודל וכל המסמכים חוקיים והכל בסדר. פה אתה אומר, רבותיי, שאתם קונים זה, שאתם קונים דירה, תבקשו זה, תבקשו מהשמי שיבדוק גם את התוכניות מסביב, זה בהנחה, בהנחה ש... יש סיכוי שיבנו שם, או שיש מגרשים ריקים, או משהו בסביבה.
דרך הדוגמה, ממש לאחרונה. זוג הצרפתים רצו לקנות דירה בטיילת הרברט סמואל בתל אביב. טיוטת חוזה, 6 מיליון שקלים. הם נדלקו על הנוף, חבל על הזמן. רוצים נוף לים, וקרוב לים. כל הדירה, 45 מטר בסך הכל, כאילו. העורך דין אמר, חבר'ה, אני רוצה לדעת, לוודא, שלא מסתירים להם את הנוף בעתיד. ביקש ממני, תבדוק את המצב התכנוני מסביב. הוצאתי לו מכתב, התנגדות של המוכר להקמת בניין ממול המגרש שלו. הוא הגיש, זאת אומרת, המוכר ידע מזה, אבל הוא לא אמר את זה לקונה שלו.
אולי בגלל זה הוא מכר את זה.
ואז הראיתי שיש תב"ע מאושרת להקים בניין של 6 קומות, והוא נמצא בקומה השנייה. בהכרח, הנוף יוסתר. והוא לא שילם 6 מיליון, שילם הרבה פחות.
אני יכול להגיד לך שאני חוויתי את זה, אני הגשתי, גם כן, הגשתי תוכנית בשוק, וניסו שכנים לדרוש ממני כל מיני דרישות, אבל הם כבר, הם פספסו לשעתאבא שלי קדמה, אז הדברים האלה חשובים מאוד, ואני יכול לספר לך, אמרתי לך שאני אספר לך פה מהחוויה האישית, וזה לא קשור רק עם מה מאושר ומה הכל, אנשים באים למקומות, הם קונים את הדירה בלי לבדוק את המסביב, יש דוגמה שכבר נתתי כמה פעמים בפודקאסטים שלי או בזומים שלי, שאני בניתי את הבניין הזה, הבניין שאנחנו יושבים בו אני בניתי, ובא אליי מישהו ורצה, שאל אותי כמה אני רוצה על דירת 4 חדרים אצלי פה בבניין, ואמרתי לו את הסכום. הסתכל עליי בזלזול ואמר לי, מי אתה שאתה מבקש כזה סכום? שיקון עובדים שבונים את הבניין אחריך מבקשים הרבה פחות. אמרתי לו, יועיל לכבודו וילך ויקנה בשיקון עובדים. נכון? חברה יותר ידועה. הלך וקנה שם את הדירה. הלך וקנה שם את הדירה. ולימים, הכרתי את הזוג שהיה, את הזוג שהוא קנה להם את הדירה, שהתקשו אחר כך למכור את הדירה. למה? דבר אחד הוא לא בדק. הבניין שלי, אתה יכול להסתכל מהחלון, אני בניין חזיתי, יש לי אור, יש לי שמש, יש לי הכל, גם הבניין שלי ברמה הרבה יותר גבוהה בבנייה. אוקיי? הבניין אחרי, אני אראה לך אותו, שנסיים את הפודקאסט, אני אראה לך את הכניסה, זה בניין שמוקף בניינים, הוא כלו בתוך בניינים, וסך הכל מה שהוא לא בדק, הוא לא בדק שבעצם הבניין הזה הולך להיות כלו, ומוקף דירות, ובעצם בלי אור, ובלי שמש, ובלי אוויר, ובלי כלום, אנשים לא יודעים מה הם קונים. אנשים קונים בלי לבדוק, ובלי לדעת את התוכניות.
תראה יריד דירות, שמוכרים דירות על הנייר, עומדים בתור, משתתף בהגרלות, כאילו, תבדוק, יש היתר, אין היתר, תבדוק, דברים מינימליים. אנשים קונים זכות לדירה. מה זה השטות הזאת, זכות לדירה? בוא, כאילו, מה זה?
עוד מעט נדבר על זה, בגלל שאנחנו הולכים לדבר על הקרקעות החקלאיות, אז אני רוצה שאנחנו נמשיך, אנחנו בחלק מהבדיקות, אתה יודע, שאומנם הייתה רפורמה של רשות מקרקעי ישראל להעברת בעלויות לדירות, אבל עדיין אנחנו נתקלים בדירות שרשומות על הרשות, עדיין לא עברו. דרך אגב, חלק מהבניינים שאנחנו באים, וגם הם העבירו כבר בעלויות, יש חלק מהדירות שלא עברו בבעלות מסיבות כאלה ואחרות. וכאן מאוד מאוד חשוב לי שכן נדבר בכמה מילים מה המשמעות אם אנחנו נתקלים בדירה של רשות מקרקעי ישראל, שאני מזכיר שרשות מקרקעי ישראל מנהלת בעצם 3 סוגי קרקע, היא מנהלת את קרן קיימת, היא מנהלת את מה שרשום מדינת ישראל ואת מה שרשום על רשות הפיתוח. אוקיי? שזה האדמות שהרשות מנהלת משנת 63 נדמה לי, תתקן אותי אם אני טועה, היא נקבע במדינה שהיא תנהל אותם, אבל מה המשמעות אם אני בא ועדיין אני רואה חכירה, אני רואה שאין לי בעלות, איך אני מתייחס לזה ואיך עליי לנהוג. ואתה הדגשת לי, ואני רוצה שתדגיש את זה בפה, כאן, שאתה מסביר את זה, מה ההבדל שזה בתוך בנייה עירונית בבניין, ומה ההבדל שזה בבנייה כפרית צמודי קרקע כאלה.
אז קודם כל הזכרת את המילה חכירה. כשמיים מעניין אותי אם החכירה מהוונת, לא מהוונת, ולכמה זמן, מתי מסתיימת החכירה.
בוא תסביר לכולם מה זה מהוונת. אני חושב שהמונח הזה פעם היה יותר ברור, בגלל שאנשים יותר ראו את זה, יותר ראינו דירות מהוונות, או דירות בחכירה, היום פחות מכירים את זה.
לצורך העניין, אתה אמור לשלם למינהל כל שנה דמי חכירה שנתיים. בא המינהל ואומר, אל תשלם את הדחש, מה שנקרא דחש, כל שנה, אני לא רוצה להתעסק איתך. תשלם לי סכום חד פעמי, מופחת, מוזל כלשהו, אבל תשלם אותו היום, וניפגש בעוד 49 שנה או בעוד 90.
כאילו תקדים תשלום.
תשלם ואנחנו ניפרד כידידים, תאבן את כל הזכויות על פי הטאבה, מה שהטאבה מאפשרת, מיישרים איתך קו ואומרים איתך רק בחידוש בעוד 49 שנה, ניפגש שוב. זה בהנחה והדירה מובנת, הנכס מובן.
אוקיי. במצב כזה, אם עכשיו אני רוצה לרכוש אותו, ואני רואה שזה המצב מול הבעלים, יש איזה מסמכים מיוחדים, יש איזה אישורים מיוחדים שאני צריך לקבל, או שזה כבר לא, או אישורי זכויות וכאלה?
ברישום זכויות זה כבר יופיע, זאת אומרת...
מה צריך להציג לי הבעלים? צריך להציג לי אישור זכויות?
אתה חוזה חכירה, ומתי הוא מסתיים? אם הוא אומר לך מהוון, מהוון ליד מתי? מהוון לעוד שנה? או שיש לי עוד 40 שנה? זאת אומרת, מעניין אותי התאריך שכתוב.
באופן עקרוני.
בנסח או בחוזה חכירה, כתוב מתי יסתיים, זה משנה. במיוחד בתעשייה. זה משנה אם החוזה מסתיים בעוד שנה או בעוד 40 שנה.
אוקיי, ואיך זה עובד מבחינת צמודי הקרקע?
נגיד, הקרקע לא מובנת. אוקיי, משלמים כל שנה דמי חכירה שנתיים. אחד, יש לזה השלכה במחירה. המוכר יצטרך לשלם דמי הסכמה אם הקרקע לא מובנת. זה עוד תשלום כבד שהמוכר צריך לשלם. עכשיו, אם הוא מהוון, מוכר קרקע מהוונת, הוא לא צריך לשלם דמי הסכמה. זאת אומרת, יש לזה השלכות כלכליות.
אוקיי.
ואם אתה רוצה לקנות את הבעלות מהמינהל, אז לפי גודל המגרש, יש טבלה שאומרת, נגיד, סתם דוגמה, עד דונם תשלם 9%, מעל דונם תשלם ככה, משווי הקרקע ללא המחוברים, רק עבור המגרש. יש תקנות לקניית בעלות, החלטות מינהל שאומרות לך כמה בדיוק אתה אמור לשלם, ואז אתה נפטר מהם. לא צריך לשלם לא דמי היוון, לא דמי הסכמה, לא דמי היתר. הם מחוץ לתמונה.
אוקיי.
כי כשאתה בבית צמוד קרקע רוצה עכשיו להרחיב בית, או להגדיל, להוסיף עוד יחידת דיור, אתה צריך לשלם גם דמי היתר. שינוי ניצול וייעוד, עוד כל מיני דברים, תוספות, שאם אתה בעלים, אתה לא צריך לשלם את זה.
יש עוד סיטואציה שאנחנו נתקלים בה, אנחנו באים לקנות דירה, אנחנו רואים שהקרקע רשומה מדינת ישראל, אנחנו רואים את הבניין, רואים את הכל, לא רשום בעלויות, לא רשום אפילו שיש בניין. ואז בעצם אנחנו רואים הקרקע, רשות פיתוח, מדינת ישראל, קרן קיימת, אין בעלויות. ואז אומרים לנו חברות משקנות, ואומרים לנו כל מיני דברים אחרים. אתה יכול קצת להסביר לנו איפה זה עומד ואיך אנחנו בודקים את המצב הזה?
כן. אז כמו שאמרת, יש חברה משכנת, שהיא זאת שממנה...
בוא תסביר לאנשים מה זה.
קניתי דירה, אוקיי? קניתי דירה ממשהב או מעמידר או whatever. קניתי, והן מנהלות טאבו קטן, כמו לשכת רישום מקרקעין, אבל פנימית, קטנה, הן מנהלות את הרישום. והן נותנות גם את המסמכים לצורך משכון. מה צריך, אם אתה רוצה לשעבד את הנכס או להעביר בעלות, הן מספקות את המסמכים. מה נדרש על מנת לשעבד את הנכס? עכשיו, יש נכסים שגם אין חברה כזאת בתמונה, שהם בנויים, כמו לקבוצת רכישה, שוואלה, לא רשמו, אין להם חברה מנהלת שמנהלת את הרישום. וזה מורכב, זה מסובך. כי כשאתה קונה במסגרת קבוצת רכישה, אתה יזם. חוק מחיר לא חל עליך. זאת אומרת, זה הרבה יותר בעייתי למכור אחר כך נכס, אם אין חברת ניהול.
כן, אבל שאני קונה מקבוצת רכישה, לפחות יהיה רישום בקרקע של בעלות על הקרקע, של כן, הערת אבל... הזרה על הקרקע נכון, של הרוכש.
נכון, ויהיה בנק מלווה והכל טוב ויפה, אבל once הבנייה כבר הסתיימה, אין זיהוי ודאי למי שייך את דירה מספר 4, למי שייך את דירה מספר 9. צריך ניהול רישום.
אני רוצה לתת את הדגש כאן על החברה המשכנת, שלדעתי זו אחת העוולות הגדולות של המדינה שלנו, שבעצם חברות קטנות, אתה יודע, אני בניתי במבשרת 8 קוטג'ים, כחברת בנייה שקמה ונסגרה מיד אחרי זה, אחרי הבנייה. וקניתי את הקרקע מהמנהל, זכיתי במכרז, המנהל מינה אותי כחברה משכנת. לוקחים חברה קיקיונית, קטנה, שבחיים לא בנתה לפני זה, בלי לבדוק מי אנחנו ומה אנחנו, ונותנים לנו, איך אמרת? זכות של טאבו. בעצם אנחנו ממנים אותנו לרשום את הבעלויות של האחרים, כאשר באופן עקרוני, כמו שאנחנו מכירים מחברות משכנות, יש חברות משכנות ששנים מחזיקות את הנכסים רשומים אצלם, ואנחנו יודעים על מקרים כמו רמת, כמו כל מיני חברות שפשטו רגל, ואחר כך לא היה אבא או חפצי בה, שלא היה אבא או אמא, שהחליפו את בעלי הנכסים האלה, ובעצם זה סוג של כוח של טאבו, שזה זכות לרשום וזה זכות לתת, שנותנים בלי אחריות, אבל צריכים לשים לב לזה, ובאמת כאן צריכים לבדוק את זה ממש לעומק, וצריכים את עורכי הדין המתאימים ואת השמאים המתאימים, שימצאו, בגלל שבפועל אנחנו רואים קרקע שבנויה בלי שם עליה, וזה דבר שלא בריא לנו. ואם אנחנו כבר ממשיכים לדון בבעלויות על קרקע, אני רוצה להיכנס איתך ולהרחיב את זה כאן לתחום שהכי הרבה אני צועק נגדו. ואני שמחתי שבאת וזרקת את זה כפצצה, וזה על כל הנושא של מה שקורה בקרקעות חקלאיות במדינה. וכאן אני רוצה לדבר איתך, לפני שאנחנו ניכנס להביע דעה על הרכישה של הזכויות וכל מיני, אני רוצה ליישר כאן איזה קו על הנושא של, אנחנו הולכים לשמוע על קרקעות חקלאיות, ואנחנו שומעים תקן 22. תקן 22 זה כאילו הקסם החדש שאומרים לנו שזה מראה שהכל בסדר, ותסביר לי מה המשמעות של זה, מה המשמעות של המילה הזאת, תקן 22.
אז קודם כל, התקן 22 הוא נולד מתוך כורח מציאות שאנחנו כשמאים הסתכלנו על כל מיני עסקאות נדלן בקרקעות חקלאיות, שזה היה כמו להסתכל על תאונה. מה הכוונה? אתה רואה קרקע שעובר מתחתיה צינור גז, צינור דלק, תשתיות לאומיות של חשמל, שנמכרות לאנשים פרטיים במיליוני שקלים, מאות אלפי שקלים, זכות לדירה כזו או אחרת, לפי 100 מטר, 70 מטר, whatever, ואתה רואה שהסיכוי שקרקע כזאת, שתשתיות לאומיות עוברות דרכה, הוא אפסי. הוא אפסי. אף אחד לא יזיז צינור שעובר מקירת גת לחיפה. אף אחד. אין מצב. וגם אם זה יקרה, אז זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומורכב של שנים על גבי שנים. ואנשים צריכים להבין שהם קונים קרקע חקלאית בסכום X. קודם כל, ייקח המון שנים עד שהקרקע הזאת תופשר. בהמון שנים האלה אתה למעשה מפסיד ריבית אלטרנטיבית בבנק.
אתה יודע מה, אבל אתה אומר כאן משהו שיקח הרבה שנים, ואני מגיע, ולא אגיד איפה, כדי שאני לא אכנס פה לוויכוח עם מישהו ספציפי, מגיע אליי לקוח שלי ואומר לי, שמע, בוא תראה, המשווקים של הקרקע אומרים לי שעוד 4 שנים יהיה לנו טבע והכל יהיה מסודר, וגם מכתיבים לי איזה גודל של דירה אני אקבל. אתה יכול להסביר לי איך זה עובד הדבר הזה?
אם הם יכולים להכתיב לך, כל עוד הקרקע היא חקלאית, זה לא בשליטתם. זאת אומרת, אפילו זה לא בסמכות של ראש העיר. ראש העיר אפילו בעצמו לא יכול להתחייב לך תוך כמה זמן הקרקע הזאת אפשר, כי זה לא בסמכות של ועדה מקומית.
זאת אומרת שזה חשוב מה שאתה אומר פה.
סמכות של ועדה מחוזית. זאת אומרת, רק ועדה מחוזית יכולה להחליט אם זה כן או לא. עם כל הכבוד שהעירייה בעד ורוצה לקדם דברים, זה עדיין לא בסמכות שלה.
זאת אומרת שאף אחד לא יכול להגיד לי, שמע, בעוד 4 שנים תקבל פה זכויות, אלא אם כן זה כבר קרקע שאושרה עליה טאבה.
בדיוק, או שזה בתהליכים מאוד מאוד מתקדמים. זאת אומרת, אפשר לבדוק בעירייה, כל מיני תהליכים, פרסומים, תשתיות שהתחילו לבצע שם, תשתיות חשמל, תשתיות מים, התחילו עבודות פיתוח, אז אתה אומר, וואלה, יש פה המון המון פוטנציאל. אבל כמשווקים של דירות של זכות לקרקע חקלאית, אני לא אומר שזה באופן מוחלט לא יכול לצאת לפועל. כעובדה, אנשים גם זוכים בלוטו. וקטע יותר מצחיק, אומרים לך, זה כמו לזכות בלוטו. זה באמת, גם הסיכוי שזה יצא לפועל הוא גם כן כמו הסיכוי שזה שחייה בלוטו. למה אני מסביר שזה מאוד מאוד טריקי, מאוד מאוד בעייתי, ובשביל זה גם נולד תקן 22, שבתקן 22 אומר, המוכר חייב לספק לקונה חוות דעת שמאית לגבי הקרקע הזאת. אבל אני אומר עוד יותר מזה, אל תסתמכו על זה. אל תסתמכו על זה. למרות שהציגו בפניכם תקן 22, צריך להבין מה כתוב בין השורות, ולקחת שמאי מטעמכם, שיקרא מה השמאי שחתום על התקן 22, על אותה חוות דעת. לפעמים יש כל מיני ניואנסים שהאזרח הקטן, שלא למד ולא בקי, לא יודע לשים עליהם את הדגש.
למשל.
למשל. בכותרת כתוב חוות דעת מבוססת הנחה. מה זה אומר? האם ההנחה היא שיש שלום עולמי? מה זה אומר?
תסביר.
בדיוק. זה חוות דעת מבוססת הנחה, שאם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 תנאים יתקיימו, אז השווי הוא באמת 200 אלף שקל כזכות לדירה. אבל צריך לפענח, להבין, לשאול את השאלות הנכונות, למה התכוון המשורר שהוא אומר חוות דעת מבוססת הנחה. בגלל זה אני אומר, כשאתה מבסס עסקת נדלן, תביא מישהו מטעמך שיבדוק גם כן את התקן 22.
אז תסביר לי, היום כל מי שמוכר קרקע, רוב מי שמוכר קרקעות חקלאיות,
מחויב אבל...
לא, לפני זה, הוא בכלל לא מוכר, הוא לא מוכר מטרים בקרקע, הנהיה הטרנד הזה, אנחנו קונים זכות לדירה 4 חדרים. יכול לקרות דבר כזה? יש בזה היגיון במחירה? זה יכול להיות אמיתי?
זה יכול להיות אמיתי, אבל הסיכוי הוא מאוד קלוש. יכול להיות. עוד פעם, באמת, אם אתה...
יש צ'אנס, וקורה.
זה קורה אחד ל... אבל כל עוד אין יותר בנייה...
לא, אבל חשוב לי שתסביר לציבור למה שאומרים לך... שאתה קונה זכות לדירה, למה אף אחד לא יכול להתחייב על זה, ואף אחד לא יכול להגיד לך שזה בפועל מה שיקרה, אלא אם כן באמת יצליח.
כי זה לא... הם לא יכולים, כי זה לא נתון בשליטתם. זה החלטה או. של הוועדה המחוזית. הוא יכול להתחייב עד מחר, אבל הוא לא יכול באמת להגיד, אוקיי, אני מחזיר לך את הכסף, אם תוך 4-5 שנים לא הוצאנו יותר בנייה. תשאל כל משווק, שמשווק קרקע חקלאית, בוא נכניס סעיף מטלה, תנאי מטלה. אם תוך 6 שנים לא קיבלנו יותר בנייה, אתה מחזיר לי את הכסף?
אף אחד לא
יסכים. אתה שם כסף בערבון, אצל נאמן, אצל עורך דין, אף אחד לא יסכים. אף אחד לא יסכים, כי הוא לא יכול להתחייב, הוא לא יודע כמה זמן זה ייקח.
בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. למעשה, כל זמן שטאבה לא מאושרת, לא ברור מה התוצאה הסופית שלה. הרי מספיק שיש על הטאבה הזאת התנגדות, ובן אדם בא, אתה יודע מה? כמו שקרה בטאבה שאני מכיר, וכתבתי עליה אפילו באזור של רחובות, שפתאום יש התנגדות של הירוקים ורוצים לשמר יותר דיונות, או פתאום יש התנגדות של חיל האוויר שעובר מעליו קו אווירי, או רוצים לעשות שם איזו הרחבה של כביש שפתאום נולדת.
אתה מזכיר לי שבשנת 2007, כתבתי חוות דעת לגבי כיכר המדינה בתל אביב, בעקבות טאבה מאושרת. יש טאבה מאושרת לבנות 453 יחידות דיור. אנחנו ב-2022, עדיין אין דירה אחת ואפילו לא כיוון לאספלט כלשהו.
כן, אבל בכיכר המדינה עכשיו ראינו בטלוויזיה שהולכים למכור שם ב-120 אלף שקל למטר דירות.
אבל תבין, הטאבה אושרה בשנת 99. למרות שהייתה טאבה מאושרת, כמו שאתה אומר, היו התנגדויות של חיל האוויר, קרן לייזר להנחתת מטוסים בשדה דוב, היו התנגדויות של ירוקים, היו התנגדויות של בעלי חנויות מסביב. זה שיש טאבה מאושרת, זה עדיין לא אומר
וזה כלום. וזה שיש כבר טאבה
מאושרת. שיש טאבה מאושרת.
שלא נדבר שאין טאבה מאושרת.
שלא נדבר בכלל, אתה רחוק מאוד.
אז בואו נגיד, אם עכשיו, מפרסמת חברה זו או אחרת, וחס וחלילה, אני מדגיש, אנחנו לא מטילים דופי באף אחד. אף אחד. אנחנו רק אומרים, תבדקו.
בדיוק, תבדקו.
אם עכשיו אומרת לנו, קוראים לנו ואומרים לנו, בואו, תשלמו X כסף, תקבלו זכות דירה לדירה של 125 מטר. מה אנחנו צריכים לבדוק ואיך אנחנו צריכים להתייחס לזה?
קודם כל לקרוא את החוות דעת השמאית מטעם המוכר. לראות על איזה פרמטרים הוא שם דגש, ואחרי זה להצליב מידע מול המידע תכנוני בוועדה המקומית. ניגש פיזית למחלקת התכנון מידע תכנוני, יש לי חוות דעת לפי תקן 22, הצפי שלו בעוד 5 שנים יהיה פה זה, האם נכון, האם לא נכון, האם השתבעות נוספות, האם פורסמו התנגדויות, מנסה לגשש, להבין איפה הדברים עומדים.
זאת אומרת, אנחנו, וזה אולי הדגש הגדול, זה שגם אם אנחנו הולכים לקנות קרקע חקלאית, וגם אם זה קרקע של 180 ו-120 ו-200 אלף שקל, אנחנו חייבים לקחת שמאי שייתן לנו לשלם, וגם אם זה יעלה 3,000 או 4,000 שקל הדוח שהשמאי יגיש לנו, והוא יבדוק בין השאר את השמאי, את הדוח של השמאי שבא מטעם המשווקים, בעצם הוא יכול להאיר את עינינו להיתכנות של הדוח שאנחנו קיבלנו.
לגמרי. ופתאום אני עושה, קודם כל אני בודק תשתיות לאומיות. תמיד שיש קרקע חקלאית, אני מעניין אותי האם יש תשתיות לאומיות שעוברות מתחת לקרקע. צינור גז, צינור דלק, צינור חשמל, כי כתוב בטאבו...
קו מתח גבוה, זה גם מעל הקרקע.
כתוב בטאבו במפורש, אסורה בנייה ברדיו 2 קילומטר לכל כיוון. זאת אומרת, זה דברים שהם כתובים בטאבו. אפשר לבדוק את זה. אז אם אני מגלה את זה ואני בא לשמיים, אני אומר לו, חביבי, התעלמתם מהדבר הזה, או לא הבאתם את זה בחשבון, או אני מאיר את עיניו של הקונה, יש פה תשתיות לאומיות.
אז זה רק תשתיות לאומיות זה דבר אחד. דבר שני, זה לבדוק את המצב התכנוני, לבדוק איפה זה עומד בוועדות, ועוד מה זה צפוי לעבור. בגלל שאם זה כבר עבר את שלב ההתנגדויות, כנראה זה כבר מדויק. אבל אם זה לא עבר... האם הוועדה
המחוזית אישרה בתנאים? האם... תלוי, באיזה שלב זה נמצא?
אתה יודע, אחד המשפטים שאני נתקל בו הכי הרבה, זה שאני שומע מהמשווקים שזה נמצא בתכנון מתקדם. שזה נמצא בתכנון מתקדם, לכאורה, אם רוצים לומר, כבר זה נמצא בתכנון מפורט, זה כבר נמצא בשלב, אבל עדיין זה נמצא בשלב שהטאבו לא אושרה, אז איך אנחנו מעיזים להכניס את הכיס של, את היד שלנו לכיס? ואני חייב להגיד לך שאני אומר, והנה, אני גם מעביר את זה פה, ויחסו עליי המשווקים, אני אומר לאנשים שקונים קרקעות חקלאיות, אתם הולכים לשמוע, בחברות האלה, אני לא אומר, תפסלו את זה, חס וחלילה, יש דברים שהם מצוינים, אבל לכו לשם, ידיים בכיסים, קשורות, בלי ארנק בכיס, בלי פנקס צ'קים, לכו תקחו, תשמעו את הנתונים, קחו את הנתונים, קחו שמאי, קחו עורך דין מטעמכם, יעלה, גם אם באחוזים זה יעלה לכאורה הרבה, לקחת שמאי ועורך דין, שיעלה לך איזה 6,000 שקל, או 7,000 שקל שהקרקע עלתה 180 אלף שקל, זה נשמע לכאורה באחוזים המון, אבל לפעמים שווה, לא לפעמים, תמיד שווה לשלם את האחוזים האלה, ולא ליפול עם משהו לא טוב.
אני אומר להפך, אני אומר, זה אחוזים מאוד בודדים, זה מייקר לך את העסקה באחוז, 2% גג, כאילו, זה בטל ב-60. תבדוק סוף מעשה במחשבה תחילה. לבדוק לפני שחותמים, זה מה שאני אומר, אני לא אומר זה טוב, לא טוב. תבדוק. ותקבל החלטה מושכלת אחרי שבדקת. כי ברוב המקרים זה לא טוב.
יפה. וצריכים להיזהר מהלחץ שמשפיעים עלינו. אז אני חושב שבעצם העברנו פה בשורה שבעצם אומרת לאנשים, תעשו בדיקות. המשפט הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה, זה הלב, ואני חושב ש... מה שהבהרת כאן ופתחת לנו את העיניים, זה כמה קל ליפול בדברים האלה וכמה קל לפספס, וכמה אנחנו צריכים את בעלי המקצוע כמוך, שיעשו לנו את הבדיקה. אז ככה, בגלל שאנחנו בדקות האחרונות של הפודקאסט, ואתה לא תאמין, אנחנו כבר אחרי הזמן. כן, זה עבר מהר. אני מציע שככה
אתה הכנת כזה צ'קליסט של דברים שחשוב שבן אדם ישים לב שהוא קונה את הדירה שיהיה לו, או קונה את הנכס, אז בוא ככה, בסיכום תגיד להם את הדברים שהם צריכים שיהיה להם, ומה הם צריכים להביא, ומשם אנחנו ניפרד.
קיימת תופעה שחוזרת על עצמה יום יום, מספר פעמים ביום, שפונים אליי לקוחות מאוד מאוד לחוצים, שהם רוצים לקחת משכנתה מהבנק, הם בלחץ, חוששים מהפרת חוזה, אני מבין את הלחץ, מבין, הכל טוב ויפה. אבל הם צריכים להבין, כאשר הם מקבלים הפניה מהבנק, צריך לקרוא מה כתוב בהפניה. מאוד פשוט. כתוב, על מנת לאפשר לשמאי לבצע את השמאות הנדרשת ולמנוע עיכובים בביצוע הלוואה, עליכם למסור לשמאי את כל המסמכים הנדרשים, כגון נסח רישום, אישור זכויות, הסכם שיתוף, יותר בנייה. אתם צריכים לבוא מוכנים. זה שאתם אומרים דחוף, 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 ואתם מלחצים את השמיים מטעם הבנק, זה לא ממש עוזר. גם השמי עליו יש בקרה. יש מחלקת בקרה שבודקת.
וזה לא יכול לעבור. הוא צריך לבדוק את הכל.
ואתם יכולים לבקש יפה עד מחר. אני חייב את המסמכים שמעידים שאתם הבעלים של הנכס. כל עוד לא הוכחתם זיהוי ודאי שאתם הבעלים של נכס X,
זה או שיש לכם זכות קניינית שם.
את החוזה, את הסרטוט, את הדברים הבסיסיים, הבייסיק. אם אתם לא יודעים, תתקשרו, תשאלו, תבואו מוכנים. בגלל זה אני אומר, גם מאוד חשוב, השמאות המוקדמת, היא גם חוסכת לכם זמן. היא חוסכת לכם זמן בכל התהליך של לקיחת המשכנתה. במיוחד אם אתם בחשש לקראת הפרת חוזה. אז לקרוא מה כתוב במכתב הפניה מהבנק, זה מאוד חשוב.
מעולה. אז גלעד, אני חושב שבפודקאסט הזה אנחנו באמת נקרא לו איך לקנות ולמכור נכון, ואנחנו הערנו את עיני האנשים לעשות להם את הסדר, ואני שוב מאוד מאוד שמח שבאת בכלל, שנשב ככה נדבר יותר, ושהקלטנו את הפודקאסט המיוחד הזה, ותודה רבה על זה שאתה פה, ואנחנו נמשיך לשמור על קשר.
שמחתי להיות, היה לי כיף.
יופי.